אנחנו בפרק ח' בספר שמואל. בפרק ז', סוף פרק ז', אז מסופר ששמואל היה בתור שופט. הוא הביא את עם ישראל לתהליך של תשובה מאוד גדולה. ואז הפלישתים לא הרימו ראש כנגד עם ישראל. כן, הפלישתים לא הרימו ראש על עם ישראל, כל ימי חייו. כל יום החייו זה היה עד שהוא זקן, מסבירים המפרשים, עד שהוא נהיה זקן, כי מה היה קורה? שמואל הסתובב הרי בין הערים, הוא הסתובב בין עם ישראל, היה הולך, כן, היה הולך מדי שנה בשנה, סבב בית אל, תודה רבה, לבית אל, הגלגל, מה זה?
זה מה,
מאתמול או משלשום.
משלשום
שבת היה. הגלגל, המצפה. הוא היה שופט את ישראל, הוא היה מסתובב והולך שופט את עם ישראל בכל המקומות האלה, ותשובתו הרמתה. והיה חוזר לביתו, לפי הפשט, ברמה, כי שם ביתו, ושם שפט ישראל. כלומר, גם היה מסתובב בכל המקומות, וגם כשהוא היה חוזר לביתו, אז הוא גם כן מגיעים אליו. וחזל גם דורשים, שהוא, מה זה שם ביתו? שהוא היה מסתובב עם הבית שלו. כן, הבית שלו היה הולך ממקום למקום. למה? כי הוא לא רצה ליהנות מאחרים, הוא לא רצה ליהנות מאחרים, אז הוא לקח את הבית שלו לכל מקום שבו היה הולך. אז ככה שמואל בעצם מסתובב בערים השונות של עם ישראל, ולימד אותם תורה, היה שופט בין איש בין אדם לחברו, וככה מקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. וכך מסתיים פרק ז', אבל בפרק ח', אז מתחיל, בעצם יש לנו קפיצה של כמה שנים קדימה, שכבר שמואל, כבר שמואל מגיע לזקנותו, וממילא גם התהליך שהוא היה מסתובב, היה כבר יותר קשה לו. וכאן אנחנו בפרק ח' עכשיו הולכים ללמוד היום, בעזרת השם, על מה? על איזשהו, על אירוע היסטורי מכונן מאוד בפרק ח'. יש פה עכשיו שינוי היסטורי לחלוטין. מה מתרחש בעצם בפרק ח'? משפט המלך, מה זה משפט המלך בעצם? עם ישראל מבקש מה?
מלך.
מבקש מלך. כלומר, זה מהפכת עולם, מהפכת עולם, הצורת הנהגה חדשה לעם ישראל, פתאום בוקשים מלך, משהו חדש לגמרי. בואו נתחיל לקרוא קצת. ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל, ויהי שם בנו הבכור יואל, ושם משנהו אביה, שופטים בבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכיו. כן, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. טוב, אז אנחנו רואים ששמואל בעצם ממנה שני הבנים שלו, קוראים להם יואל ואביה. כן? הם היו שופטים באר שבע. למה הוא מינה את הבנים שלו? הפסוק אומר לכאורה, זקן שמואל. אז מה זה זקן? כלומר, אין לו כבר את כוחו במותניו להניג את עם ישראל כמו שהוא הניג אותה, כמו שהניג קודם. כן? אין לו את כוחו במותניו להניג את עם ישראל באותה רמה, באותה איכות. אז הוא רוצה שהבנים שלו ימשיכו אותו. כן? אז הוא ממנה אותם, וכתוב לא הלכו בניו בדרכיו. ויתו אחרי הבצע ויקחו שוחד ויתו משפט. בעצם לפי הפשט של התנ"ך, מה הם? לקחו שוחד. היו אוהבי ממון, ולקחו שוחד למשפט. אנחנו יודעים ששמואל, הוא הרי לא רצה ליהנות, וזה הפוך משמואל, זה, מה זה לא הלכו בדרכיו? לפי הפשט לא הלכו בדרכיו, הכוונה ששמואל, כן, רצה, היה שופט את עם ישראל, היה מסתובב בנערים כדי לשפוט את עם ישראל. והכל הוא היה עושה מה? בחינם. איך אנחנו יודעים שהכל הוא היה עושה בחינם? איפה רואים את זה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שיצא לתת לו משהו, נכון. אבל יש משהו יותר מפורש, ששמואל עצמו אומר. נכון, כשהוא נפרד מעם ישראל, מה הוא אומר? כשהוא הולך לא נפרד לגמרי, אבל כשהוא ממנה את שוק. מה זה? את חמור מי לקחתי ואת מי עשקתי, הוא בעצמו, תגידו, בוא נראה אתכם, תביאו עד פה מי לקחתי מישהו משהו, כן? זה הפטר שאנחנו קוראים איפה? בפרשת?
קורח.
קורח, נכון, ששם כאילו גם משה אומר, חמור, לא חמור אחד מהם לקחתי, לא חמור אחד מהם נסעתי, לא זוכר, כן? אז גם שמואל אותו דבר, הוא לא לקח שום דבר מהם ישראל. אז בילו הבנים שלו נוטים, כן, נוטים אחרי הבצע, והם לוקחים שוחד, ומתוך כך הם מתאים את המשפט. מתוך כך הם מתאים את המשפט, אבל כאילו בגמרא במסכת שבת, אז יש שם הרי בגמרא במסכת שבת אומרת על כמה צווים שלו, כל האומר זה חטא אינו לטועה, אז גם כל האומר בני שמואל חטאו אינו לטועה, שהם לא חטאו בלקיחת שוחד, כן, אלא הם לא חושבו רק שוחד, אבל הם כן היו מרבים שכר, חזל רומי אמרו מרבים שכר לחזניהם וסופריהם. זאת אומרת, לאלה שעליהם פמליה כזאת שמקבלת את הבעלי דין, כן? מישהו צריך לקבל, הסופרים, מי אתה, מה אתה, מתי יש לך תאריך משפט, כל מיני מזכירות, מזכירות כזאת של המשפט. אז ככה הם היו מרבים להם שכר. זה כאילו היה איזשהו מערכה כזאת שיש בה כסף, שמגלגלת כסף. ומת שמואל, שהוא לא, הוא היה עושה את הכל בלי תמורה לעם ישראל. כאילו חזר משם לא לקחו שוחד ממש, אלא היה בהם מערכת שגלגלה כסף, שזה העיק על עם ישראל. בסדר? וזה העיק על עם ישראל, ולא שהם לקחו שוחד. אבל ירבו שכר לחזניהם וסופריהם, אלה שהיו להם עובדים, כאילו במזכירות, עובדים כאילו בשמשים, שהיו לוקחים כסף מהאנשים שהיו באים להישפט, ועל זה מאשים אותם התנך. כלומר שהם לא היו, בעצם התנך דן אותם לפי מה? לפי הרמה של אבא שלהם. אתם מבינים? כאילו יש דברים כאלה שיחסית לאבא שלהם, שהוא היה שופט כל כך נקי וזה, ומסתובב אחרי כולם, אז יחסית אליו, הם היו נחשבים כלוקחי שוחד. אבל לא שהם לקחו שוחד ממש, אלא רק הם הניעו מערכת שגלגלה כסף שהעיקה על האנשים. העיקה על האנשים. בסדר? זה פחות או יותר מה שחזל אומרים עליהם. אבל יש פה עוד דבר שכתוב בפסוק, ולא הלכו בניו בדרכיו. אז אנחנו מבינים את זה, מה אנחנו מבינים? יש להם שיטה אחרת, נכון. כאילו, הם לא הלכו בדרך שלו הרוחנית, כאילו. אבל יש גם כאלה שאפשר לפרש את זה לפי הפשט. כפשוטו, מה זה כפשוטו? בדיוק, כפשוטו. ככה מפרשים, אחידה, אני חושב, מפרש ככה. מפרשים ככה, הבן איש חי, שלא הלכו בניו בדרכיו. כלומר, לא הסתובבו, איפה שמו אליה? בדרכים, הסתובבו בדרכים. שפט איתו עם ישראל, להסתובב, לשפוט עם ישראל. והם לא הלכו בדרכים האלה, אלא איפה הם היו בבאר שבע. הרי באר שבע, הרי איפה זה גם נמצא? באר שבע מה זה? היא מה? היא דרום הארץ. היא הנקודה הדרומית. הרי הגבולות של הארץ, מה הם? בספר שמואל, מה הגבולות של הארץ? מה? מדן עד באר שבע. כלומר, בקצה של הארץ, אז לפחות יהיו במרכז, תשימו את זה לפחות במרכז, כאילו, לא רק שאנחנו מסתובבים, יש פה גם קושי לאנשים להגיע אליהם. קושי לאנשים להגיע, הם צריכים לצאים בקצה של הארץ, כן? לא כל כך הבנתי מה קשה. מה קשה? לא, אמרתי, יש שני פירושים, לא הלכו בדם ודרכה, ושניהם נכונים, שניהם אמיתיים. מה, שלא הלכו בדם ודרכה, שמשהו הסתובב? לא, כי זה גם חלק ממה שהם באמת עשו, הם באמת לא הלכו בדרכיו. באמת הם לא עשו כמו שמואל, הם באמת לא עשו את זה. הם לא הסתובבו בין עם ישראל כמו שהוא עשה. באמת הם לא עשו את זה, הם היו בבאר שבע רק שם. לא, זה באמת כן תביעה עליהם. תראה, שוב פעם, לשופט אחר אולי זה לא היה תביעה עליו, אבל כיוון שהם בנים של שמואל, כיוון שהם בנים של שמואל, יש יותר תביעה על זה. אבל שוב, זה לפי הפשט. ככה הבן, עכשיו הבן ישראל גם פרש ככה. אתה מעריך את הבן ישראל, לא? עכשיו שהבן ישראל פרש את זה. זה נכון, זה מעט עולה. עוד מעט, שני הדברים, הם לא סותרים, משלימים. הם גם לא הלכו בדרכיו ההנהגתיות, כאילו שהוא היה ממש בלי כסף ובלי זה, וגם לא היו מסתובבים בנערים. זה שני הדברים משלימים זה לזה, זה לא סותר פה. שני פורשים שמשלימים זה את זה. אז בעקבות זה שהבנים של שמואל לא שפטו, עם ישראל לא מצחן בעיניהם, המשפט של הבנים, כן? אז עם ישראל רוצה עכשיו הנהגה חדשה, וזה ממש רעידת אדמה שקורית בפרק ח', שיש פה בקשה להנהגה חדשה בעם ישראל. שאתם אומרים, זה משהו, זה משהו שלא היה עד עכשיו. זה שינוי היסטורי, שינוי היסטורי של לעם ישראל לבקש מלך. לא היה דבר כזה. עד עכשיו עם ישראל ביקש מלך. קצת יש בגדעון קצת. קצת בספר שופטים קצת בגדעון שם, הם אומרים לו שהוא יהיה, הוא רוצים שהוא קצת רואים שם, כן, הוא רוצים קצת לא רוצה את המילים שם, אבל הם רוצים שהוא קצת יהיה מלך שלהם. אבל זה לא אותו דבר, לא פה שמש באים לשמואל בצורה מסודרת, כן, ואומרים לו תביא לנו מלך. בואו נראה את הפסוקים. והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו לשמואל הרמתה. ואמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך. מסכים שכאן הפשט לא הלכו בדרכיך, הכוונה, צורת ההנהגה שלך, יותר הזה. לא, במובן המשלי, כאילו, לא הדרכים הפיזיות, אבל ההנהגה. ואנחנו הלכו בדרכי רע. אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. עם ישראל בקש פה מלך, דבר חדש, שלא היה כמותו. והראה הדבר בעיני שמואל. כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו, והתפלל שמואל אל אדוני. כן, מה זה והתפלל שמואל אל השם? כלומר, שמואל מרגיש שהדבר הזה רע בעיניו. הדבר הזה היה רע בעיניו, אז הוא מתפלל אל השם באופן פשוט מה? כדי שהשם ידריך אותו, ידריך אותו מה להגיד להם, מה לענות להם. הוא מתפלל אל השם שידריך אותו. ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בכל העם לכל אשר אמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. כן, אז השם אומר לו, תשמע לכל העם, כן? לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני, ויעבדו אלוהים אחרים, כן הם עושים גם לך. שבעצם בקשת המלוכה זה סוג של מרד, כן, מרד במלך האלוקי, מלך בקדוש ברוך הוא. ואתה שמע בקולם, אך כי העד תעיד בהם והגדת עליהם משפט המלך, כן, אשר ימלוך עליהם. ויאמר שמואל את כל דברי אדוני אל העם השואלים מאיתו מלך. ויאמר, אז הוא אומר להם, בעצם הוא אומר להם דברי השם, ואת משפט המלך. מה זה משפט המלך? עכשיו הוא מפרט להם מה זה משפט המלך. ויאמר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשה ורצו לפני מרכבתו. ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים. ולחרוש חרישו ולקצור קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. ואת בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות. רקחות זה לא בית מרקחת שמוכרת תרופות, בסדר? אלא זה מלשון מרקחת בסמים. בסדר? זה לא רוקחת שלנו, רקחות זה רוקחות בסמים כאלה, מרקחים ובסמים. טבחות, עופות. ואת שדותיכם ואת כרמכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. וזרעכם וכרמכם יעשור ונתן לסריסה ולעבדיו. ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם ייקח ועשה למלאכתו. צונכם יעשור ואתם תהיו לו לעבדים. כן, ניקח לכם מעשרות מהצון וגם אתם תהיו לו לעבדים. וזעקתם ואחרי כל משהו... כי אחרי כל משהו, הדברים הקשים האלה שהמלך יכול לעשות בעצם... לשלוט מהם ביד חזקה, לקחת מהם מה שהוא רוצה. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה אדוני אתכם ביום ההוא. וימענו העם לשמוע בקול שמואל, ואמרו לא, כי אם מלך יהיה עלינו. אחרי כל ההפחדות של שמואל, עדיין העם רוצה שישאר, אומר מלך יהיה עלינו. והיינו גם אנחנו ככל הגויים ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני אדוני. כן, הוא שומע את התגובה שלהם, שהם רוצים עדיין מלך, כן, ואומרים שפטנו מלכנו, ומצא לפני מלחמת מלחמותינו. ופסוק כפת, ואומר אדוני אל שמואל, שמע בקולם, והמלכת להם מלך. ואומר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. למה לכו איש לעירו? בסדר, אני אמליך לכם מלך, אבל זה תהליך, זה לא ברגע אחד. דברים לא קורים, לא עשות את זה בחיפזון, במהירות. זה תהליך שנמליך לכם מלך. טוב, אז קודם כל נתחיל, רק נדבר קצת על משפט המלך הזה, ואז על כל הנושא הכללי של בקשת המלוכה. אז כתוב פה כל מיני דברים שהמלך יכול לעשות, נכון? לקחת את הבנים שלהם שירוצו לפני מרכבתו, שיהיו לו חלק ירוצו, חלק יהיו לו לכבוד, ולעבוד לו בשדות, לחוש את החריש ואת הקציר, ושהבנות יהיו לו לכל מיני מלאכות, שהבנות יכולו, ייקח להם את הבנות שלכם, לטבחות, לרוקחות, לעופות, את השדות שלהם הוא יכול לקחת, חלק מהשדות לקחת, חלק הוא יעשה מהם איסור, ייקח מהם רק מעשרות כאלה, גביית מיסים כאלה מתוך השדות, כן, וגם יכול, גם מהצון ייקח מעשות, גם אותם יפוך לעבדים, המון המון דברים שהוא יכול לשלוט בהם ביד חזקה, ולקחת מהם דברים שהוא רוצה וצריך. אז האם זה מותר למלך באמת לעשות כל הדברים האלה? אז באמת זה מחלוקת בחזל. הגמרא בסנהדרין אומרת, האם במשפט המלך כל מה שנאמר מותר, או שרק נאמר להפחיד אותם? יכול להיות ששמואל אמר שרק להפחיד אותם, מה זה? אתה צודק מאוד, אתה צודק מאוד. כלומר, יכול להיות שבאמת גם מותר לו, אבל גם אם אסור לו, יכול להיות שמותר לו, ולהלכה מותר לו, להלכה באמת מותר. אבל גם אם נגיד שאסור לו, אז כמו שאתה אומר בצדק, גם אסור לו, אז מה אם אסור לו? הכוונה באמת הוא אומר, זה יקרה. כאילו גם אם אסור זה יקרה, או ככה, או ככה, או ככה, דברים כאלה יכולים לקרות, יכולים לקרות. נכון, אתה צודק, אני מסכים איתך, אתה צודק. כן. בקרקע, אתה צודק, שראי אפת אומר, הוא לא לקח מנבות, הוא לא לקח מנבות את הקרקע ככה, אבל זה שמה, לא, אז שמה, אז לא, כי להלכה כן מותר למלך, אז אני אענה לך, באמת הרד"ק מתייחס להערה שלך, יפה מאוד, יישר כוח, הרד"ק מתייחס להערה שלך מאחאב, ואומר באמת שלמה, אם מותר לו, אז למה אחאב לא לקח את הזה? כי הוא אומר שגם שמותר לו, את הדברים שכאן, לא, אבל מותר לו לא לקחת את גוף השדות, אלא לא לקחת את הגוף של השדה, אלא לחייב אתכם להעלות לו מיסים מתוך השדה. אתה מבין? כאילו לקחת את הפירות מהשדות. לא את הגוף השדות, את הפירות של השדות. אתה מבין? לא את גוף השדות. גם אם מותר לו, זה לא את הגוף. פלפול, יש איזה מהלך כזה, אוקיי?
זה לא יראה כאילו יפה כלפי העם.
זה עוד אפשר לתרס גם ככה, זה לא יראה יפה כלפי העם, לכן הוא לא לקח. אפשר להגיד גם ככה, אבל לשאלתך, לעניין שלך עם החב זה, רד"ק ממש מתייחס בול לנקודה הזאת, ואומר שגם שמותר לו, זה לא לקחת את השדות ממש, אלא את הפירות של השדות. מה זה? לפי כללים מסוימים. אז בכל מקרה, מה בעצם התיאור שיש כאן, משפט המלך? התיאור של משפט המלך אומר שהמלך הוא יכול להיות מה? מסוכן. מסוכן להנהגה. מסוכן לאנשים. יכול להיות מסוכן בשבילכם. הוא יכול להיות מאוד רע להעמיס עליכם, להכביד את עולו עליכם. כן? לרדות בכם, לברות, לתת לו כל כך הרבה סמכות, כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה שלטון, שהוא יכול להשתמש בזה ולנצל את זה לרעה ולפגוע בכם. נצל את זה לרעה ולפגוע בכם, נכון? לכן כאילו שמואל בא להפחיד אותם בזה. אז שוב, גם אם מותר לו, וגם אם לא מותר לו, בכל מקרה זה מפחיד. זה, תראו מה המלך יכול לגרום. אבל בכל זאת עם ישראל לא נרתע, והוא רוצה את המלך. ונכון, איך הוא אומר, פסוק כף, הוא אומר, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו, מצב ונחל מתחמותינו. הם עדיין נשארים עם בקשתם למלך. אמנם, שימו לב שיש הבדל בין הפסוק הזה לבין מה שהם אמרו בהתחלה. נכון? בין הבקשה שלהם הראשונית. מה הייתה הבקשה הראשונית שלהם למלך? איך היא הייתה? תראו את... מה זה? כל הגויים. אבל מה הם אמרו שם? הם אמרו, לא רק כל הגויים, תראו מה הם אמרו. פסוק A, לא הלכו בדרך, ואמרו אליו, הנה אתה זקנת, ואנחנו הלכו בדרך, אתה שים עלינו מלך לשופטנו ככל הגויים. אז מה בהתחלה הם... יכול שיש פה ככל הגויים, זה נכון, אבל מה הם מגדירים את התפקיד של המלך? לשופטנו. אבל אחרי זה, בהמשך הם כבר מוסיפים עוד משהו. ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. כלומר, מוסיפים פה את זה שהוא גם יעשה מלחמות. ויש פה שפה. בהתחלה הם דיברו, גם שופטנו וגם מלחמות. בהתחלה הם דיברו רק לשפיטה, עכשיו גם לשפיטה וגם על מלחמות. נכון? מה זה? במי? כן, ברור. ברור, ברור, ברור. ברור, ברור, ברור. יש כאלה שאומרים שזה באמת החטא שלהם, שהם פגעו בשמואל. יש כאלה שמסבירים ככה, שזה החטא שלהם בזה, אבל... נכון, זה פוגע בשמואל, ודאי. אתה ובניך לא הלכו בדרכיך, לא רוצים אותם, וזה, תביא לנו מלך אחר. אתה זקנת. אתה זקנת? אני לא חושב שזה פגיעה בשמואל. כי זה... תראה, אתה זקנת פה של שמואל, זה לא של... הרי בן כמה הוא היה? בדיוק, אז פה הוא היה בן 50 בערך, קצת לפני 50, משהו כזה, 50 בערך הוא היה פה. אז לא זקנת עכשיו איזה, הכוונה זקנת למה שהיית עושה קודם לכן, שהיית מסתובב, היית יכול לשפוט את כל העם בעצמך, זה הכוונה. אתה מבין, יחסית למה שהיית מקודם זקנת, שהיית מסתובב ושופט את כולם, יחסית לזה. כן, עייפות כזאת, אבל הוא עדיין היה לו כוח, והוא עדיין היה יכול לשפוט אותה במקומו וזה, אבל להניג את העם כמו שהוא הניג אז, זה כן היה קשה לו כבר. אבל הוא לא זקן במובן שנהיה הולך על מקל. לא במובן הזה. שמואל לא היה במובן הזה. אולי הרי גם בגיל 52 הרי הוא נפטר. טוב. אז ראיתם פה, הוסיפו ונלחם את מלחמותינו. השמואל מנסה להניע אותם מבקשת המלך, להראות להם מה המלך יכול לייצר, מה יכול לקרות ממנו, אבל הם עדיין מבקשים את המלך. אז עכשיו, באמת אבל צריך להבין פה דבר מאוד מאוד חשוב. כי האם המלך זה דבר טוב בעם ישראל? פה זה סוגיה שיושבת פה סוגיה מאוד מאוד משמעותית. מאוד משמעותית, מאוד יסודית. כן, מאוד משמעותית, מאוד יסודית. האם המלכות היא דבר טוב או שהיא דבר רע? מה אתה אומר פלוס ומינוס מה הכוונה?
לא, שבאמת יש מה לעשות את הסימן לך מלך.
כן.
וכל אחד יעשה בלגן והכל יכול להיות. מלך זה מלך.
כן.
אמינו, זה יעשה את הבלגן הזה ש...
אז בסדר, אז מה בסוף?
צבא או תביעת מציאות.
זה עוד שאלה, כן, נכון. אתה מגדיר את זה, האם זה מצווה או קביעת מציאות?
האידיאל זה יש מלך.
האידיאל זה יש מלך.
שיהיה מלך.
זה האידיאל.
צובו לעמיד מלך.
איפה הם צובו לעמיד מלך? מי אמרך? בתורה? איפה? בתורה כתוב כך, כתוב, ותומר תשים עלי מלך, שום תשים עליך מלך. כך כתוב בתורה, ותומר תשים עלי מלך, שום תשים עליך מלך. כך כתוב פסת שופטים. אוקיי, בסדר. אוקיי, בסדר. לא יישוב, זה לא נכון משהו, יישוב הארץ. להחית את הראש של המלאק, לבנות, כאילו המלאק צריך את הראש של המלאק ואת המקדש. בסדר, בסדר, הכל, הכל נכון, אבל צריך לדעת את גם את הפרטים שהם חולקים על זה. אז בואו נצייר את התמונה בשלמותה. בשלמותה. לכאורה פשט הפרק הזה היינו אומרים, היינו לומדים רק אותו, שמלך זה דבר מה?
רע.
רע. כך כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר. כן? והקדוש ברוך הוא אומר, שמואל, ויירא הדבר בעיני שמואל, פסוק ו'. ויירא הדבר בעיני שמואל, כאשר מותנו מלך שופטנו. למה זה רע בעיני שמואל? אם מלך אתה אומר דבר אידיאלי, אז למה זה רע בעיני שמואל? וגם הקדוש ברוך הוא רואים שהוא אומר לו, לא אותך מה עשו, כי אותי מה עשו, כאילו זה, גם בעיני הקדוש ברוך הוא, ככל המעשים אשר עשו מיום מעל אותי, הם עד עכשיו תמיד עוזבים אותי, גם עכשיו הם רוצים לעזוב אותי. גם הקדוש ברוך הוא לא רואה את זה טוב. בסדר, אתה בתירוצים יפה מאוד, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, הכל טוב, נכון, נכון, נכון. הכל טוב, אני מציג את השאלה קודם, לכאורה בפרק הזה היינו אומרים שהפרק הזה מלך דבר לא טוב, דבר שלילי, דבר רע. ובאמת, כמו שהוא מציג פה משפט המלך, שהוא יכול, עם המון המון סמכות שיש לו, המון המון כוח שיש לו, הוא יכול לנצל אותם, להתאמר בהם, בחלשים, להתאמר בעם, לנכס את הכל אליו, להיות דיקטטור כזה מאוד חזק, להשפיל, להדקות את כולם. יש בזה סכנה מאוד גדולה. אבל מצד שני אנחנו יודעים, לפחות ככה לומדים, שבעצם, אנחנו שואפים כל ספר שמואל, כל ספר שמואל זה בשביל להופיע את מלכות ישראל. למדנו בשיעורים הראשונים, שמה ההגדרה של שמואל בחזל? ממליך מלכים. ממליך מלכים, זו ההגדרה שלו. והספר שמואל הוא גם ספר שמחבר בין שופטים לבין מלכים. נכון? הוא מחבר בין שני הספרים, שופטים למלכים. בין שתי תקופות הוא מחבר בין שופטים למלכים. הוא מחבר בין שתי תקופות. ובאמת הייעוד שעם ישראל נכנס לארץ, הייעוד זה להופיע את המלכות, להופיע את מלכות ישראל. זה הייעוד של כל הכניסה שלנו לארץ, זה הייעוד של התכלית של כל עם ישראל, להופיע כמלכות שיש מלך בראשה, שמארגן את כל כוחות החיים שבאומה, מסודרים לפי מקומם ולפי דיוקם ולפי כל אחד וכל שבט והכוח שלו. המלך צריך לארגן את כולם. המלך זה המדרגה האידיאלית, נכון? הרי גם מגילת רות. מגילת רות. לאן חותרת מגילת רות? היא חותרת לזה, להקים את המלכות. נכון, היא חותרת להקים את המלכות, שיש רב בארץ, וכן, מאיפה הרי יוצאים, מאיפה יוצא המלך? מרות ומי? מרות ובועז. כן, אבל ורות הייתה נשואה למי? למחלון דקיליון. בסדר? כלומר, כל תחילת מגילת רות, ואם יש שופטים, ואיש אחד אלימלך קוראים, נכון? אלימלך. מה זה אלימלך? חזל אומרים, אלימלך לשון, שהוא אמר, אליי תבוא מלכות. אלימלך, אליי תבוא מלכות. כלומר, הוא חשב שממנו יצא המלכות. הוא רצה שממנו יצא המלכות. ואת האפשרות שממנו יצא המלכות. אבל מי זה אלימלך? הוא גם צאצא של משבט יהודה הרי. נכון? הרי יש מזהם הוא לצאת מיהודה, מפרץ. יהודה מפרץ. כן, יש הרי פרץ, חצרון, רמי, נדב, כל זה. ואז סלמון סלמון ובועז, נכון? בועז עובד ישי דוד. ואלימלך מי הוא היה? אח של סלמון. כאילו, הוא היה גם איזה, אלימלך הוא גם הצצה שם. ממנו יכול לצאת שואלת ממנו, ממחלון, מהבן שלו יכול לצאת. אם הם לא היו, אם זה היה מגיע באופן טוב, ולא היה כל הסיבוכים שהלכו לשדה מואב וכל זה. אבל הם שואפים להביא את המלכות לעם ישראל. אליי תבוא מלכות, לשם הוא שואף להביא את הזה. כן, להביא את קומת המלכות. כל ספר שופטים זה בעצם שאיפה לזה. וכל ספר שמואל זה שלב המעבר להביא את המלכות של לעם ישראל. אז המלכות זה דבר אידיאלי מאוד. אז למה מתייחסים לזה פה בצורה שלילית? למה מתייחסים לזה בצורה שלילית? תשובה? כמה תשובות. אחת התשובות, אולי זה לפני הזמן. אחת התשובות. או תשובה אחרת, הם ביקשו לא בצורה הנכונה. ביקשו מה? שלא כהוגן. ובוא נראה, אז בשביל זה הבאתי קצת הדף פה, לראות כמה מקורות בראשונים. לפני שנראית בדף, נסביר את הדברים בעל פה. תראו, בעיקרון, רואים שהשיטה היותר מבוססת בראשונים, שמלכות זה דבר אידיאלי. למה רואים את זה ככה? כי ככה אומרים, אמרתי לכם את זה פעם, מי אומרים ככה? גדולי הראשונים? מי? הרמב״ם, ככה פוסק, וגם הרמב״ן. ככה הם פוסקים. לפני זה, לפני זה, לפני זה, לפני הראשונים. זה נמצא באמת בגמרא. הגמרא במסכת סנהדרין, מביאה מחלוקת בתנאים, מביאה מחלוקת בתנאים, האם מלך זה דבר טוב או לא. יש מחלוקת בתנאים. בין רבי יהודה לרבי יוסי, אני חושב, האם מלך, יש מי שאומר שמלך זה לא דבר טוב בתנאים. אבל למעשה, הברייתא אומרת, במסכת סנהדרין, שיטת רבי יהודה, אני חושב, ששלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. כן? להקים להם מלך, להחית זרו של המלאק, ולבנות את בית המקדש. עכשיו, מה זה אומר שהם שלוש מצוות נצטוו? שלושת המצוות האלה הן קשורות אחת לשנייה ותלויות אחת בשנייה, צריך להבין. כלומר, אחת מובילה לשנייה. אחת מובילה לשנייה. כלומר, זאת אומרת, שאי אפשר להחית זרו של המלאק בלי מה? בלי מלך. אי אפשר. ואי אפשר לבנות בית המקדש בלי להחית זרו של המלאק, ולהחית זרו של המלאק בלי מלך. זה אי אפשר. כי בעצם להחית את המלאק, מה זה להחית את המלאק? מה זה להחית את המלאק? מה זה אומר בעצם? להסיר את הרוע שבעולם, נכון? המלאק זה הוא הקליפה של הרוע שמנגד את עם ישראל. הרוע שמנגד את עם ישראל. להחית זרו של המלאק זה להסיר את הרוע מהעולם. מה זה לבנות את בית המקדש? הופעת שיא הטוב, כן, זה הופעת הטוב, הופעת השכינה, כן, השראת האלוקות בארץ. אז כדי להופיע את הטוב, אתה חייב להחית את הרוע לפני זה. אבל כדי להחית את הרוע, צריך את המלכות, צריך את המלכות. קודם כל מלך, הוא יוכל להחית את המלך, ומתוך כך, גם כשיש לנו, שיש לנו מלך, וגם כשיחרתנו את הרוע, נוכל להופיע את הקומה האידיאלית של בניין המקדש. מה? בית שני הוא לא היה בית מקדש. סליחה שאני קיצוני, כאילו, בית שני הוא לא היה באמת, כי אני קיצוני, כן, אבל בית שני לא, הוא לא היה באמת, זה רק, זה זכר לבית המקדש, זה התחלה לבית המקדש. לא, לא היה בו הכל, לא היה בו כלום, הכוונה, לא היה חסר את הלב, הוא היה חסר את הלב שלו, מה הלב? השראת שכינה, לא היה בו השראת שכינה, לא היה בו ארון, אם אין ארון, אין השראת שכינה. אז זה, נכון, זה בית מקדש חשוב, זה לא, אני לא מזל זה חס ושלום, ממש לא, אבל תבין שזה לא הבית מקדש השלם, זה התחלה שממנה כאילו בונים את זה כדי שנוכל מתוך זה לאט לאט להצמיח את בית המקדש האמיתי. אבל זה, תמיד, לא הייתה נבואה בבית שני. למה אין נבואה? כי אין השראת שכינה. הייתה רק בהתחלה, בתחילת בית שני, חגי ישראל הוא נביאים. אבל אחרי זה אין נבואה. כי למה? כי אין השראת שכינה, גם אלה אין נבואה, אין ארון, אין זה. אז אם אין, כאילו זה גוף בלי נשמה. בית שני זה כאילו גוף בלי נשמה. זה בית מקדש בלי נשמה. זה הכוונה. אבל הוא אמור להופיע את הנשמה, אם הוא פועלים בסדר ראוי, או הוא מביאים את הנשמה הזאת. אבל לא פועלו בסדר ראוי, וכל מיני חטאים שגרמו, אז היו צריכים לגלות ל-2000 שנה אחר כך. בסדר, זה עונה לך, אוקיי? כבר שני, זה גוף לי נשמה. זה בית שני, גוף לי נשמה. שהיה אמור להופיע את הנשמה, אבל הוא לא הצליחו. לא הצליחו להופיע את הנשמה בסוף. אז ככה. באמת, גם רואים את זה מהפסוקים, נכון? שמלך הוא להחית זרו של המלך, איפה רואים את זה? נכון, פרק תתווה, מה כתוב פרק תתווה? מה כתוב שם? אחרי שהמליכו את שמואל למלך, את שאול, סליחה, את שאול למלך, מה כתוב? איך, תראו מה, אחרי שהוא מליך את שאול, מה אומר לו שמואל? תחילת פרק תתווה, הוא בא ואומר לו, לא, בואו נראה, כן? ויאמר שמואל אל שאול, תראו, אותי שלח אדוני למשוכך למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם, לך והקיטה את המלאק. מתוך שהמשכת אותה למלך, מתוך זה יש לך את הכוח למחות את המלאק.
אז תמיד, מלך הוא רק הוא מסוגל להכין את הרוע באמת, רק הוא מסוגל לבנות בית המקדש. זה המצב האידיאלי השלם, כי הוא מארגן את עם ישראל כישות אחת. מלך הוא כמו לב באיברים. מלך הוא כמו לב באיברים, בלי לב אין, 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 אין חיים. בלי לב אין חיים, אתם מבינים? בלי לב אין חיים. אבל מצד שני יש בו סכנה. מצד שני יש בו סכנות. אז לכן, באמת כל הציפייה של עם ישראל להופיע את המלכות. כן, וזה כך פוסק הרמב״ם, כך פוסק הרמב״ן. ועוד ראשונים, ועם אלה זה המצב השלם והאידיאלי. אבל פה הייתה טענה על עם ישראל שהם לא ביקשו את המלך בצורה הנכונה. מה פירוש לא ביקשו בצורה הנכונה? אז בואו נראה קצת, יש כמה דעות במפרשים על זה. אני רק אציין ואומר שאומנם יש בראשונים שחולקים על כל מה שאמרתי עכשיו. אברבנאל, נכון. אברבנאל באמת סובר שמלך זה לא מצווה, אלא מלך זה רשות. יכול להיות, יכול לא להיות. יכול להיות, יכול לא להיות. כן, יכול להיות, יכול לא להיות. הוא ראה את השיטה הדמוקרטית כשיטה האידיאלית, זה אני לא יודע, אני לא ידעתי, אם אתה יודע אז אני לא יודע, אבל טוב, אברבנאל הוא היה מדינאי באמת. אברבנאל מצד עצמו היה הרי מדינאי, הוא היה שר האוצר של מלכות ספרד שם, כן? שהוא היה מדינאי מאוד דגול, הוא כמובן שהיה תמיד חכם ופוסק ופרשן והכל, כאילו גדול דור הוא היה, אבל גם הוא היה מדינאי מאוד חשוב. אז הוא יכול להיות שראה את השיטה הדמוקרטית. אולי בגלל, אתה יודע מה, אולי באמת בגלל שהוא היה עם המלכים שם, הוא ראה את הקלקולים של המלכים שם בספרד, כן. בגירוש ספרד הוא היה, כן, כן.
יש למלך שלטון מוגבל.
שלטון מוגבל כזה. אולי זה מגיע גם מתוך התפיסה שהוא פגש, כן. חובה התפיסה שהוא פגש, אז כן, כן, יכול להיות, כן. אבל אחרי הכל אברבנאל, ודאי, גדול עולם וזה, אבל אחרי הכל הרמב״ם והרמב״ן הם מכרים את הקף לצד השני. וגם הרן פה הבאתי, גם הרן בכיוון הזה. אחרי הכל זה ראשונים בסדר גודל, כאילו, הרמב״ם והרמב״ן. אז ככה, קודם כל, תראו קצת איך המלבי מגדיר את המלך. המלבי אומר, תראו, הקמת המלך הכרחי אל הקיבוץ ונצרח מאוד. מה זה הכרחי אל הקיבוץ? הקיבוץ כאילו להתקבץ אנשים ביחד, זה הכרחי שיהיה מלך. וזה נצרך מאוד כדי שיהיה אומה כמו שצריך. וכמו שכתבו החוקרים, שייחוס המלך בקיבוץ המדיני כי ייחוס הלב בגוף הבעל חיים אשר לא לב, וכי ייחוס המציאות על הסיבה הראשונה יתעלה. מה זה ייחוס, יחס המציאות על, מה זה הסיבה הראשונה? כאילו הקדוש ברוך הוא, כאילו, באמת, בעצם הקדוש ברוך הוא מהסיבה הראשונה זה בורא עולם. בורא עולם הוא כמו הלב של העולם, הוא כמו הנשמה של העולם, הוא הרבה מעבר לזה, אבל הוא גם הנשמה של העולם. אז גם המלך הוא הנשמה של האומה, הוא הנשמה של העם. כן? אגב, כמו שכתבו החוקרים, אתם יודעים מי זה החוקרים האלה? זה הכוונה לחוקרים הפילוסופים היוונים, כן? אריסטו וכאלה. זה דברים שנקרו מאברבנאל, זה מה ציטוטים מאברבנאל המלבים הזה. אומנם אברבנאל הולך לכיוון שלו, שזה מלך זה לא דבר, הוא חולק על זה, אבל רק הבאתי ציטוט כזה מהמלבים כדי להבין שבאמת כך צריך לתפוס את המלך כלב שמזרים חיים לכל האומה. אז תראו את הרמב״ם, אומר הרמב״ם, פוסק את הגמרא בסנהדרין שדיברנו עליה. שלוש מצוות נצטוו ישראל משעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך שנאמר, שום תשים עליך מלך, ולהכריז זרוע של המלך שנאמר, תמחה את זכר המלך, ולבנות בית הבחירה שנאמר, לשכנות תדרשו ובאת שמה. מינוי מלך קודם למלחמת העמלק שנאמר, אותי שלח השם. ושוכחה למלך, אתה לך והקיטה את המלך, כמו שראינו בשמואל. והחטאת זרע המלך קודמת לבניין הבית, שנאמר והקיא אב המלך בביתו, והשם נלך מסביב כל אויביו. ואומר המלך נתן אבי אנוכי יושב בית ארזים וגומר. בא שואל הרמב״ם, רגע, אז אם הקמת המלך זה מצווה, אז למה ספר שמואל פרק ח' הוא לא נראה לנו כמצווה? למה לא רצה הקדוש ברוך הוא? מאחר שהקמת מלך מצווה, למה לא רצה הקדוש ברוך הוא כששאלו מלך משמואל? למה הוא לא רצה? אז הוא עונה, לפי ששאלו בתרעומת, ולא שאלו לקיים המצווה, אלא מפני שקצו בשמואל הנביא, שנאמר, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו בגמר. מה בדיוק כוונת הרמב״ם? לא כל כך ברור, אבל אפשר לפרש, מה זה קצו בשמואל הנביא? איך אתם מבינים את זה? מה זה קצו בשמואל הנביא? מה אתם מבינים? מה? מעשו בו, לא, מעשו בשמואל, מעשו בו. קצו זה לקוץ, כמו שהמצרים קצו מפני בני ישראל, נכון? אבל למה שהם יקוצו מפני שמואל הנביא? למה? הרי שמואל שפט אותם וכל זה. בגלל הילדים שלו. או, זה אולי, זה נראה, כן, משהו כזה כנראה. כלומר,
אחד שילחם גם, אבל בהתחלה הם לא ביקשו להילחם. שים לב, בהתחלה הם ביקשו רק לשפוט. שים לב שבהתחלה הם לא ביקשו להילחם, ביקשו רק לשפוט. אמרתי לכם את זה, שים לב לזה. אז נראה לי שהכיוון שם, מה הכיוון, מה הכוונה? רצו אותו מוצאים, מה הכוונה? כאילו ש... כי הכוונה ששמואל, הוא שופט על פי... הוא שופט על משפטי התורה. והם רוצים משפט, כמו שיגידו גם הרן, נגיד זה אחרי זה, הם אומרים, לשופטנו ככל הגויים. הם רוצים שישפוט אותנו, לא לפי דווקא חוקי התורה, אלא לפי איך שהוא חושב, לפי המבט האנושי לפעמים. חוקי התורה לפעמים יכולים להיות מאוד, מאוד לא מסתדרים עם השכל האנושי. למשל, ניקח דוגמה. יש, נפטר איזה, נפטרו ההורים, ויש ילדים. אתם יודעים מי זה הילדים האלה? יש שם 10 בנות ובן 1. 10 בנות ובן 1. וה10 בנות האלה הן מסכנות עניות, והבן מיליונר. ולהורים הוא גם מיליונרים. למי הירושה הולכת? לבן. והבנות לא מקבלות כלום. זה חוקי התורה. תגיד לי חוקי התורה. עכשיו, זה חוקי התורה. מה יגיד השכל האנושי? מה יגיד? התורה הזאת לא מבינה כלום. מה? חוסר צדק, בדיוק. השכל האנושי, התורה יכולה להיות קשה. היא לא באמת קשה, צריך להבין. היא יכולה לראות כקשה. אבל באמת זה הצדק האלוהי המוחלט. כן, הרב הוא כותב על הירושה, הוא כותב על נשפט הירושה. כן, הוא אומר, מי שמעביר במצב כזה, תבוא, יגיד, מה פתאום, ניתן לבן ולא ניתן לבנות. ניתן לבן ולא ניתן לבן. נחלק בחצי, נחלק בשווה, בסדר, ניתן גם לבן משהו, ניתן גם לא. אבל בעיקרון זה, לבנות לא מגיע כלום, לפי דין תורה, לא מגיע להם כלום. אומר הרפוק, אם אתה לוקח מהבן, נותן לבנות, במצב הזה שציירתי, אז זה כמו, זה הצדק שכמו לקחת לגנוב מהעשירים, ולתת לעני, כמו הצדק של רובין הוד. כאילו, לגנוב מה... הוא לא כותב שם רובין הוד, אבל אני מוסיף את דברה. לגנוב מה השיר ו... זה צדק, זה לא צדק. בסדר, תדבר איתו, תיישב, תחפש דרך אולי זה, אבל חוקי התורה עם זה. הוא אומר, חוקי התורה הם אמת מוחלטת. ותקיצור של העריכות, זה מגרת מאוד, מאוד חשובה של הרב קושלו, הגרת על זה, מאוד יפה, מאוד חשובה על זה, על נושא הירושה. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אתם מבינים, משפטי התורה יכולים להיות קשים במשפט המודרני. רוצים משהו? משהו יותר רך, יותר נעים, יותר יותר מתקבל, כן, יותר כזה, נו, איך המילן? כן, יותר נאור, מתקדם אליה, יותר נאור, כן, יותר נאור, כן, תורדת מיושב, משהו כזה. זה כאילו משמע קצת שקצו בשמואל, קצו הכוונה במשפט של שמואל, כי יש פה גם, ברמב"ם יש סתירה, ראיתו, לכאורה זה משפט הפוך, הוא אומר, הוא אומר פה, לא שאלו כן מצווה, אלא מפני שקצו בשמואל הנביא, מה הראיה שהוא מביא שקצו בשמואל הנביא, מה הראיה? לא, לא, תראה את המערה מה כותב. כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו. אז במי מעשו לפי הפסוק? בהשם, מה אתה אומר קצו בשמואל? כי הרמב"ם מביא ראיה לסתור, נכון? הוא מביא ראיה לסתור, אומר, קצו בשמואל הנביא, למה? כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו, אומר השם. סתירה, הוא מביא ראיה לסתור, מה אתה יודע? אז לפי מה שאני מסביר זה לא, כי בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אותי מעשו, מה הכוונה? מעשו בי דרככם, כאילו, מעשו בי, מה כאן דרככם, הכוונה, בגלל שהם מעשו בי, אז הם מועשים בחוקים שלך. כי אתה בעצם מייצג אותי. אתה מייצג על פי חוקי התורה, אתה צריך משהו יותר נאור, יותר יפה, יותר נאור. בסדר? אז זה ההסבר של הרמב״ם. ויש פה גם הסבר של הרמב״ן, וגם של דרשות הרן, למה בעצם מלך זה כן דבר אידיאלי ועליון. טוב, לא הספק לראות אותם, נראה עוד שנה זה פעם באה קצת בקצרה. או שלא, אבל זה הכיוון. אתם יודעים, שגם בקשת המלך, בסופו של דבר יש פה חיסרון מסוים בקשת המלך שלהם. חיסרון מסוים בקשת המלך שלהם, אבל המלך זה התכלית שאליה אנחנו שואפים, בעזרת השם. טוב, ברוכים תהיו.
חודש טוב,
חודש טוב. חודש טוב, חודש טוב.
בשורות טובות.